טוב, שולם עליכם, ערב טוב. אנחנו במשנה לקראת סיומה בעזרת השם של המשנה של 48 דברים שהתורה נקנית, נכון? במשנה ו' בפרק השישי, יש לפני כולם מסכת אבות? יש לכם? או. אז זאת ה... הדברים האחרונים שראינו היו שש האהבות. אז הדברים האחרונים היו באמת, בסדר? אהוב, אוהב את המקום, זה משנה ו', מי שאין לפניו עוד, זה במשנה ו', משניות מחולקות להי וו'. מה, יש שם עמודים אפילו? אז זה בכלל טוב, איזה עמוד זה?
28.
או.
28.
או.
61
בזה. טוב. אז במשנה, החלק השני שלה, אחרי שבחצי הראשון דיברנו על דרכי הקניין, תלמוד, שמיעת האוזן, עריכת שפתיים, בינת הלב וכולי, החצי השני מתאר את אותם הדברים שבקיומם התורה נמשכת. המכיר את מקומו, השמח בחלקו, העושה סייג לדבריו, ובפעם האחרונה ראינו את, תודה רבה רבה, ובפעם האחרונה ראינו את ששת הדברים האחרונים, אהוב, רואים? אני חוזר עליהם רק בקריאה, אהוב, אוהב את המקום, יש לכולם, אוהב את הבריות, אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות. ואנחנו עכשיו ממשיכים הלאה. רק נזכיר, באהוב הזכרנו את פירושו הנפלא שהראש מביא על פי רבי נחמן, שאהוב פירושו, זוכרים את הפירוש שחידשנו בשבוע שעבר? שאהוב זה לא, בדיוק, לא אהוב על הבריות בלבד, שזה הפירוש אהוב, אלא אהוב הכוונה מי שיודע לאהוב את עצמו, לקבל את עצמו. לקבל את עצמו, לא התאהבות עצמית חולנית, אבל לאהוב את עצמו, לקבל את ערכו, את עצמו. הזכרנו את דברי רבי נחמן שאומר שהאדם לפעמים לא מצליח, לא בתורתו ולא בתפילתו, לא מפני שהתורה או התפילה הוא לא מאמין בהם, הוא מאמין בהם, אבל הוא לא מאמין בעצמו, ואז ממילא הוא לא מאמין שתורתו היא אמיתית. ואז הוא לא מאמין שתפילתו היא אמיתית. כי בעצמו הוא לא מאמין, כי את עצמו חסר לו בבא. וכך מזה המשיכה המשנה, אוהב את המקום, את הבריות, את הצדקות, את המישרים, ואוהב את התוכחות. ועכשיו, החלק הבא, וגם אותו חילקנו לשתי שלישיות, או לשתי, כן. הוא מתרחק מן הכבוד, קודם כל נקרא, הוא מגיס, סליחה, ולא מגיס ליבו בתלמודו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ואינו שמח בהוראה. אחר כך נושא בעול עם חברו, ומכריעו לכף זכות. ומעמידו על האמת, ומעמידו על השלום, למי שיעשה את המספור של הדברים, יש מהמפרשים מי שראה את ומעמידו על האמת ומעמידו על השלום בתור דבר אחד. ומעמידו על האמת ועל השלום. כי הרי המספר הכללי צריך להיות 48 דברים, ובתוך הקריאה יש מי שקרא כאן ומעמידו על האמת ומעמידו על השלום. על מה מעמיד החבר את חברו. אם כן, הדברים, החצי השני עוסק ביחס בינו לבין חברו. לא רק חבריו באופן כללי, בינו לבין הבריות, אוהב את הבריות, אלא ממש באופן ספציפי בקשר האישי. נושא בעול עם חברו, מעמידו על האמת, מכריעו לכף זכות, מגיע לזה עוד מעט. חלק הראשון, אנחנו מתחילים במתרחק מן הכבוד. קודם כל נזכיר כלל, משנת מסכת אבות לא באה ללמד אותנו הלכות של שולחן ערוך, שאסור ליהנות מן הכבוד ואסור להתגאות, את זה אנחנו יודעים מזמן. במיוחד לא המשנה שלנו, שכבר לימדה שאחד הדברים הראשונים שבהם התורה נקנית, זוכרים בתחילת משנה ה', תלמוד, שמיעת האוזן, ואז מופיע, אתם רואים, אימה, יראה, ענווה, שמחה. אז לא צריך לחדש לי עכשיו שבגאווה לא קונים תורה. ברור, אם ענווה היא דרך קניין התורה, אז ברור שגאווה היא ההתרחקות מקניין התורה. ברור אם כן, שכשמדברים פה על מתרחק מן הכבוד, כמו על לא מגיס ליבו בתלמודו, כמו על אינו שמח בהוראה, ואני מזכיר, אנחנו בחצי השני של המשנה מדברים על אדם שכבר זכה לקנות את התורה. מה זה כבר זכה? כל יום זוכים. אבל כבר יש לו דרכי קניין תורה. ובדרכי קניין התורה שיש לו, הוא מדבר עכשיו על כבוד שמגיע לו. כלומר, לא מדבר פה על אדם עכשיו שרוצה להתגאות. יש מושג מאוד 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 חשוב, שהוא א' ב' של כל דבר, של כבוד התורה. זה כבוד לא שמגיע לו במובן שיש לו את הזכות לכבוד הזה, אלא שזה חיוני שהוא יהיה גם. צריך שהכבוד הזה יתרחש. ללא הכבוד הזה, המציאות תהיה מציאות עגומה מאוד. הוא צריך את האוויר, לא הוא, העולם צריך שיהיה מציאות של כבוד התורה. כי אחרת, אם מדובר על מישהו שמחפש כבוד שלא מגיע לו, אז כמו שאמרנו, הוא ודאי לא נכנס פה לתמונה אחרת. הוא לא נכנס פה לעסק. אז לפי זה מתרחק מן הכבוד פירושו מי שתופס, שאותו כבוד התורה שהוא מקבל, הוא כל כך בעל כורחו. הוא כל כך מרוחק מזה. הוא כל כך שונא את זה. הוא כל כך לא שייך לעולם הכבוד הזה, וההתרחקות שלו מן הכבוד היא בסיס לא רק למידות טובות, אלא למה במשנה שלנו? לקניין תורה. פה צריך לנתח את זה לרגע אחד לעומק. מה זה כבוד? דיברנו יותר מפעם על המושג כבוד. כבוד בעולם המודרני הוא מושג שמוכנים למות עליו. והאמת שבאמת זה דבר מאוד גדול כשפוגעים בכבודו של אדם, כשמבזים אדם, כשפוגעים בכבוד שלו. כתוב בפסוק, אורה הנבל וכינור העיר השחר, שם כתוב אורה כבודי. אורה כבודי. אורה כבודי מוסבר מיד שם בפרשנים, הכבוד של האדם זה הנשמה שלו. אפשר לפגוע, אני הולך בכוונה מהכיוון לא של כבוד במובן השלילי. כבוד האדם. כשפוגעים בכבודו, כשפוגעים ביושרתו, כשפוגעים באישיותו, כשפוגעים בכבודו. אתם יודעים מה הכוונה שהכבוד של האדם זה הנשמה שלו? אפשר לגנוב מאדם, אפשר לפגוע בכספו. זו פגיעה קשה. אפשר לפגוע בגופו. כשאתה פוגע בגופו, אתה פוגע בגופו. כשאתה פוגע בכבודו, אתה פוגע בעצם באישיות. אתה פוגע בנשמה. אתה פוגע באדם. אתה לא לקחת כלום. אתה לקחת אותו. אז מה זה מתרחק מן הכבוד? צריך להבין מהו מקור הכבוד. צריך להבין מה זה הכבוד. אתם יודעים למה הכבוד של האדם זה האישיות שלו, הנשמה שלו? זה יישמע מוזר קצת. ובהיכלו אנחנו אומרים כולו אומר כבוד. מה שיש בעצם בעולם כבוד הוא כבוד השם. זה הכבוד האמיתי שיש בעולם. מאוד מעניין שבתורה, דיברנו על זה פעם, יש רק אדם אחד, כלומר, לא אדם, שני בני אדם, יצירה אחת, או דבר אחד שצריך לכבד, אבא ואמא. כבד את אביך ואת אמך. מעבר לכבד את אביך ואת אמך, מופיע רק עוד דבר אחד של לכבד בתנך כולו, כבד את השם מהונך. כבד את השם מהונך. שם הפסוק כבד את השם מהונך הוא פסוק במשלי, הוא פסוק כמעט ציני. כמעט פירוש כבד את השם מהונך, כבד את השם מההון שלך. בעברית אחרת, תכבד את הקדוש ברוך הוא, אבל לא מהכסף שלו, מהכסף שלך. זה כמעט... זה כמעט הומור. מה זה כבד את השם מהונך? זה שלו. הכל שלו. אז מה פירוש כבד את השם מהונך? אתם יודעים מה זה לכבד? לכבד, אני חוזר למושג שפעם דיברנו עליו, אבל כשמגיעים למתרחק מן הכבוד זה מאוד עמוק. בעברית יש למילה לכבד שתי משמעויות הפוכות. נכון, במשנה יש מושג שנקרא לכבד את הבית. סליחה על ההקשר. אתם יודעים מה זה לכבד את הבית? לטטה. זה לכבד. יש אנשים שזה הכבוד אגב. לכבד את הבית פירושו לטטה. אם תחשבו שלכבד את הבית פירושו לטטה, טוב, כמובן לא הטיטו, אלא שהבית יהיה מכובד. אז אם אני נניח שם תמונות יפות בבית, על זה לא נאמר לכבד את הבית בעברית. אם אני צובע יפה, אני שם זהב, זה לא נקרא לכבד את הבית. אז מה זה לכבד את הבית? לכבד את הבית זה להוציא את הלכלוך. ואז מה יקרה? ואז יתגלה הבית. במילה מדהימה. כשמכבדים את הבית, אז פשוט מסירים את מה שמפריע לבית להופיע באמת. אתם יודעים מה זה לכבד מישהו? יש כבוד שהוא שטות, שהוא הבל. לשים עליו זהב, לתת לו מדליה. לשאת כל מיני דברים שכשאדם חושב לעומק, באיזשהו מקום הם מצחיקים, אבל אנחנו משתתפים בצחוק. באיזשהו מקום זה במילה עדינה. זה באמת מצחיק. אבל זה חלק מה... הכבוד שאדם רוצה הוא לא שתשים עליו זהב. הכבוד שאדם רוצה הוא שתיתן לו להיות הוא, שתיתן לו להופיע. שלא תיקח ממנו את מה שהוא. זה נקרא לכבד אדם. לכבד אדם זה לתת לו את מקומו. כבד את אביך ואת אמך וכבד את השם. כבד את אביך ואת אמך, לומדים חז"ל, נאמר בלוחות באיזה צד? בצד ימין. כמו בצד של בן אדם למקום, נכון? אנוכי השם, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תישא, זכור את יום השבת, כבד את אביך ואת אמך. למה זה לא נאמר בבן אדם לחברו? אז אומר חז"ל, כי אבא ואמא זה בעצם כבוד השם. כי מאיפה בכלל יש לך את הכל? מאבא ואמא. אתם יודעים מה זה כבד את אביך ואת אמך? כבד את אביך ואת אמך זה תדע שבעצם הכל משם. על פי ההלכה, כשאני מכבד את אבא, עד 120 שנה לכולם, כשאני מכבד אבא או אמא, אני לא צריך לכבד אותה מכספי. אין שום עניין כזה. אם לא עלינו אבא זקוק לעזרה, אז אני צריך לעזור לו מדין צדקה. והוא הראשון לצדקה, כי אני אהיה עירך קרובים, ואני אהיה ביתך קרובים, ואני אהיה משפחתך הכי קרובים, ואביך אתה. אבל זה לא מדין כיבוד אב. אתם מבינים מה אני אומר? אין שום דין בכיבוד אב שאני אתן לו משלי. ההפך, תחשבו רגע בהיגיון. אם אבא רוצה ממך תה, ואתה אומר לו, בסדר, אני הולך לחשבון שלי ומביא לך תה משלי. אין דבר יותר פוגע בעולם. לכבד את אבא זה לכבדו משלו. גם לכבד את הקדוש ברוך הוא זה לכבדו משלו. לכבד את אבא פירושו להגיע, להביא לידי ביטוי את היותו אבא שלך. לא לאפשר שזה יתבזה בעולם. משפט אחד מדהים, שדיברתי עליו השבוע בשיעור בפרשת נוח. יש דבר אחד, אני מרשה לי עצמי לחזור עליו פה בהקשר הזה, כי במשנה הזאת זה כל כך מתאים. מכל מה שמספרים לנו על שם חם ויפת, מספרים לנו רק סיפור אחד, שכנראה ממנו אחרי זה ממשיכה כל ההיסטוריה. שנוח משתכר, מתגולל בתוך אוהלו, חם רואה את ערוות אביו, ושם ויפת מכסים את ערוות אביהם. זוכרים? ואז מגיעים כל ההמשך, הברכות לשם, ליפת, הכללה לכנען, למה שם צריך לכבוש את כנען, זה בגלל זה, הכל מתחיל בסיפור הזה, ואין אף סיפור נוסף. 950 שנה חי נוח. הוא בן 600 כשנולדים שם חם ויפת. יש כמעט 350 שנה אחר המבול. מכל 350 שנה האלה, מה הסיפור? זה סיפור אחד בלבד. אז כתוב שם בפסוק כך. ויקח שם ויפת את השמלה. רש"י מאיר כבר מיד ששם הוא העיקר, הוא המביא למצווה. ויקח שם ויפת את השמלה, אחרי וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. זה חם. הוא עשה בעצם שני דברים. א', ראה. ב', הלך להגיד. עכשיו, אני לא יודע מה זה ראה. רש"י אומר, מה החטא בראה? לכן רש"י טוען שראה שם זה בכלל דברים חמורים מאוד, סרסור, משכב זכור, דברים אחרים. הרד"ק והמפרשים האחרים אומרים, ראה זה ראה. לפי זה, אז מה החטא? וגם לפי זה צריך להבין מה היה בהמשך. ויגד לשני אחיו בחוץ. א', ראה, וב', מפרסם. או מספר, או אומר לאחיו. ויקח שם ויפת את השמלה. אני מצטט את הפסוק, זה פסוק מורכב. וילכו, אבל הוא פסוק מאוד מעניין, כי שוב הוא היחיד שיש לנו 350 שנה, ממנו כל ההיסטוריה. וילכו אחורנית. ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, ואת ערוות אביהם לא ראו. ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, וכו' וכו'. בוא נראה רגע מה כתוב פה, שנייה. ויקח שם ויפת את השמלה. עד כאן הבנתי, זה לא ויקחו אלא ויקח, בסדר? שם הוא העיקר, בסדר? הבנתי. וילכו אחורנית, הבנתי. הם הולכים אחורנית כדי לא לראות את אבא, נכון? יפה מאוד. ויחסו את ערוות אביהם. ופניהם אחורנית, שואל רש"י, כבר כתוב. על זה רש"י עונה. אומר רש"י, ופניהם אחורנית, כשהתקרבו, אז אין ברירה, אתה חייב להסתובב. כן. אתה צריך לפעול את הפעולה שאתה רוצה, אתה צריך לתקן. אז כשהם הסתובבו, הם הסתובבו, אבל ממש רק למה שהיה צריך, ומיד פניהם אחורנית שוב. כאילו הם הלכו כל הזמן אחורנית, וכשהם התקרבו הם שוב פנייה ומיד אחורנית הלאה. יפה, זה רש"י. השאלה היא אבל אחרת. ואת ערוות אביהם לא ראו, זה לא מיותר. הרי אם הם הלכו אחורנית, ופניהם אחורנית, אז את ערוות אביהם... ברור שלא ראו.
לא
ראו, זה כל המטלה. אבל שזה הלכו אחרוני. כך שואל הרבי. נו, אז מה אתם מסבירים? תשמעו פשט. אתם אומרים כבוד, מה פירוש? אומר הרבי דבר מדהים. ואת ערוות אביהם לא ראו. זה לא והם לא ראו את ערוות אביהם, את הערווה שהם באים לחסות. זה ברור. את הערווה שהם באים לחסות, הם ברור שהם לא ראו. את ערוות אביהם לא ראו פירושו, כשהם הולכים לעזור לאבא, או הם הולכים לחסות את ערוות אבא, הם הולכים לעסוק במשהו באמת מגונה. השמועות אמרו ש... וקראנו שאומרים, ואין עשן בלי אש, ואין אש בלי עשן, ויגד לשני אחיו בחוץ. אתם יודעים מה היה לשם ויפת? הם לא ראו שום חיסרון באביהם, הם לא ראו בכלל ערווה באביהם. את ערוות אביהם לא ראו. זה לא עבר אצלם בכלל. אם מישהו אמר את זה, הם לא שמעו את זה בכלל. את ערוות אביהם לא ראו. יש תורה נוראית של הבעל שם טוב. ועל שם טוב אומר, כשאדם רואה את רעת חברו, אתם יודעים ממה זה נובע? מדבר מאוד פשוט. הזולת, זה נוסח של הבעל שם טוב, כפי שהוא מופיע אצל תלמידיו, הזולת הוא הראי שלך. אם אתה עסוק בלראות את רעת חברך, אתה פשוט רואה את רעתך. לא הבנתי, אז אין מקום לתוכך? השאלה אם זה ממוקד מטרה, אני בא לרפא את הפצע הזה, או שאני רואה את ערוות אבי. אפשר ללכת אחורנית, לחסות את הנקודה שצריך לחסות, ואת ערוות אביהם בכלל לא לראות. כבוד זה כלפי כל דבר בעולם, כבוד זה לא רק כלפי אבא. הרבי מסביר באותה שיחה, בשבת האחרונה, בשבת נוח, זו שיחה מדהימה. כתוב שנוח הכניס אל התיבה מן הבהמה הטהורה, אתם זוכרים את הפסוק? מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. אומרים חז"ל, איקמה כתוב שמונה אותיות בתורה, כדי לא להגיד את המילה תמה. מן הבהמה אשר איננה טהורה. נו, לא יודעים שאיננה טהורה זה תמה? שואלים חז"ל, שאלה יפה מאוד, זה באמת יפה מאוד. אז למה כתוב בתורה יותר מ-100 פעם תמה? זה תמה, וזה תמה, וזה תמה, וזה תמה, והאוכל הזה תמה, והאוכל הזה תמה. מה אתה אומר לרעיונות יפים? כתוב תמה. דנים בזה כולם. אתם יודעים מה ההסבר? כשאני רוצה להגיד לך בהלכה שהדבר הזה הוא מותר או אסור, הוא טהור או תמה, אני צריך להגיד לך זה תמה. אבל כשאני רוצה לספר לך סיפור, למה להגיד תמה לתמה? ממש. אני רוצה לדבר איתך עכשיו על זה שאסור לך לאכול את זה. צריך להגיד לך, זה תמה, אל תיגע. אבל אני רוצה לספר לך סיפור. נוח הביא שני סוגים של בהמות. למה להגיד בכלל תמה? זה לא למה להגיד. לא ראיתי את הטומאה, ראיתי רק שאת הטהרה אין בו. זה אותו דבר. ככה אתה חי, אתה חושב שזה אותו דבר. התורה מספרת, כי תצא מחנה על אויביך, בפרשת כי תצא. ואז יש איש שיש לו מקרה לילה, לא טהור הוא. אנחנו ילדים בני 3. תמה בקיצור, נו. לא טהור הוא. אתם לא מבינים? אני מספר לך סיפור. למה אתה ישר רואה את התמה? אני אגיד לך למה ישר אתה רואה את התמה. כי הראש שלך שם.
בדיוק אצל שאול וזווית.
שמה?
ביום הראשון של החודש. מה
שאול
אומר?
היא לא
טהור.
לא
טהור. פלפלות. נכון מאוד. נכון מאוד.
גם הגבר לא טהור.
נכון, 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 נכון. זה יסוד אדיר, זה יסוד אדיר. המושג של שלא ראו את ערוות אביהם, זה המושג של כיבוד אב. חם? אתם יודעים מה חטאו הגדול? ומזה בא כנען, ומזה בא כל הלכלוך בעולם? הוא מומחה לראות רע. הוא מומחה לראות לכלוך. מופיע במאור עיניים דבר אדיר. אומר, אתם יודעים למה הצדיק הגמור יכול לתקן כל אדם, כל רשע הכי גמור בעולם? כי כשהוא רואה את הרשע הגמור הזה, הרי הזולת הוא הראי. אז את מי הוא בעצם רואה? את עצמו. והצדיק הגמור הוא באמת טהור. אז זה מה שהוא רואה גם בשני. אתם מבינים את הפסיכולוגיה? אתם יודעים למה אתה בא אל הצדיק הגמור? כי אתה רוצה שזה יהיה הראי שלך. זה לא בלוף. זה אמת עצומה. אתם יודעים מה זה כבוד? כבוד פירושו שאני מכבד את הצלם אלוקים שבך. כבוד פירושו שאני מכבד את האלוקות שבך. אם אדם לא מתרחק מן הכבוד, זאת אומרת, יש לו ישות. אם הוא לא מתרחק מן הכבוד, הוא לא יכול בכלל לקנות תורה. לקנות תורה, איך סיכמנו כבר את המושג קניין כמה וכמה וכמה פעמים במשנה ואבות? קניין פירושו חפץ שאני לוקח מרשות המוכר, והוא עובר לרשות הקונה, אבל הוא נשאר כמות שהוא. כשאני קונה את התורה מהקדוש ברוך הוא, אז אני רוצה לדעת אם התורה שאני עוסק בה היא אינסופית, או שזה מדע מעניין, מקצוע נחמד, דבר מעניין. ואז אמרנו, אם זה מדע מעניין, אז אולי באמת, במקום להתעסק באהבת הבריות, סגור את החדר, שב תלמד. אבל אם התורה היא באמת לגלות את דבר השם בעולם, אז אתה אוהב את הבריות, אז אתה אוהב את המקום וכו'. כבוד התורה הוא דבר חיוני בהלכה. אתם יודעים איפה יש לו מקום? במי שיש לו רתיעה מזה, במי שמתרחק מן הכבוד, במי שלא יכול לשאת את זה. מי שיכול לשאת את זה עדיין קיים. יש דברים שאתה צריך להתרחק מהם. חז"ל אומרים, מתרחקים מן הכיעור. מי שיש לו שכל מבין שהכבוד הוא כיעור, הוא שקר, הוא בלוף. הוא משהו שהיום אצלי ומחר אצלך, והיום מחייכים איתך אליו, ומחר ידרסו אותך בו. הוא השקר בהתגלמותו. יש רק כבוד אחד שהוא אמת גמורה. כבוד השם. מכבדים את הבית. נותנים לאלוקות להופיע. כשלמדנו את זה אז, אנא אמרנו שהכבוד מזכיר לנו את האיבר בגוף שנקרא כבד. התפקיד המרכזי שלו זה פשוט לנקות. לטטא. לטטא את הבית מרעלים. לא לשים זהב, לא לראות כמו העין משהו שלא ראיתי, לא לשמוע משהו שלא שמעתי, לא לחשוב משהו שלא חשבתי, אלא לטטא את העסק מלכלוך. איבר מדהים. הכבד זה התפקיד שלו, וזה אדם, זה האדם. זה המושג העמוק של כבוד. המתרחק מן הכבוד. זה השלב בקניין תורה שבא אחרי אוהב את המישרים ואוהב את התוכחות. מי שאוהב את היושר לא יכול לסבול את הכבוד החיצוני, כי הכבוד החיצוני הוא שקר. לכן המשנה אמרה לנו במסכת אבות בפרק השישי, ואין כבוד אלא תורה, שנאמר כבוד חכמים ינחלו. כי ברגע שהכבוד הוא משהו אחר, הוא סכנה עצומה. יש ביטוי, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל יש ביטוי מרתק אצל רבי נחמן על המושג של כבוד, אשר צריך, בדיקותי מוהר"ן בסימן קל"א, אשר צריך להתיירא ולפחוד מן הכבוד. תשמעו את הביטוי שלו. כי כבוד הוא סכנה גדולה, סכנת נפשות. רבי נחמן. כי הוא דן את כל הדינים, כמו שכתוב, מלך הכבוד. כי כבוד הוא בחינת מלכות וכו', ואזי הכל חוקרים ושואלים, מי הוא זה מלך הכבוד? אם הוא ראוי לזה. המושג כבוד פירושו, האם אני מאפשר לבהיכלוק, הוא לא אומר כבוד להופיע. הזכרנו פעם תורה של רבי נחמן, תורה ו', תורה נוראית. נחמן אומר שכשאדם עובר לו עליכם, פגיעות בכבוד, בזיונות. זאת אומרת, רבי נחמן, זה איסורים גדולים מאוד, איסורים הכי קשים שיש. אבל זה איסורים מופלאים, מנקים, ממרקים. למה כל כך? זה אומר כי בהיכלו כולו אומר כבוד. זאת אומרת שכל העולם זה בעצם כבוד השם. נו, אז למה זה לא כבוד השם? למה מגלים פה עוד כבודים בעולם? למה? בגלל הרשעים, הבנתי, טוב. עכשיו בוא נסתכל בראי. למה? כי אתה גם נהנה קצת מהכבוד. אתה יודע מה קורה כשלוקחים ממך את הכבוד שלך? אתה מפנה שטח, התפנה מהכבוד שלך עכשיו לכבוד השם. בטח שאתה מדבר כל הזמן על כבוד השם, אבל אתה אוהב את או לא אוהב את זה. אתה לא נהנה מהביס עלי ככה קצת? אתה לא אומר לפעמים לקדוש ברוך הוא בלי שאף אחד שומע, ריבונו של עולם לך יש מספיק, תן לי גם קצת. קצת! שנינו, שותף, בעסקים, לא הרבה. חוץ מזה גם אני עושה בשבילך מספיק קצת. המתרחק מן הכבוד זה דבר מסובך, כי לא מדובר, אני חוזר להתחלה, על המתגאה. הוא בכלל לא בתמונה. אלא מדובר על מי שחייבים בכבודו, ואוי ואבוי לעולם אם לא יכבד את כבוד התורה הזה. והוא כל כך רחוק מזה. זה קניין תורה. נו, אחרי מתרחק מן הכבוד, מגיע לו מגיס ליבו בתלמודו. לכאורה זה אותו דבר. מגיס זה מתגאה. אז מה זה לא מגיס ליבו בתלמודו? זה עוד פעם חייב להיות מישהו שהוא לא במצב של גאווה, אלא זה השלב הבא. יש עוד מעלה חוץ ממתרחק מן הכבוד. יש לפעמים אדם שבאמת הגיע למסקנה אמיתית, מה אני צריך את השטויות האלה של הכבוד. די, עברתי את הכל. אתם מכירים שלב כזה בחיים שבו אדם, די, יש לי כסף מספיק, יש לי שקל. עזב אותי מכל הכבוד של הזולת, מה אני צריך את זה? פעם קניתי את זה, היום אני לא קונה את זה. פעם קניתי את הרייטינג, היום אני לא קונה את זה. פעם קניתי את הכבוד, לא קונה את זה, לא מעניין אותי. אבל יש לו משהו אחר כן חשוב לו. הוא משוכנע בתוך תוכו שהסברה שלו היא כל כך אמיתית. ואל תסלחו עליי, אל תכעסו עליי. הסברה שלו כל כך אמיתית, ושאתה כל כך מטומטם. הוא לא אומר את זה, הוא מחייך אליך, הוא לא צריך שיכבדו אותו, אבל אין לו ספק שאתה התגלמות הטמטום. הוא לא צריך אפס כבוד, הוא אבל עוד מעולם לא ראה יצור סתום כמוני. והוא משוכנע בזה 100%, ואגב, מה שגורם לו להשתכנע בזה, זה שזה נשמע, כי הוא הרי לא צריך כבוד. אתם מכירים את השלב הזה? הוא באמת לא זוכר, הוא באמת, תבדוק אותו, הוא לא צריך כבוד מהזולת. אתם יודעים למה הוא לא צריך כבוד מהזולת? כי הוא נותן לעצמו, יש לו מנגנון שהוא נותן לבד. למה יצטרך מהזולת? יש לו כזה, מאכיל את עצמו. הוא מסודר, האכלה אישית. זה נקרא מגיס ליבו בתלמודו. לכן זה מגיס, מגיס בעברית זה בוחש. כמו שמגיסים את החמין, מגיס בסיר, מגיס ליבו בתלמודו, זה, הוא מפמפם את עצמו, הוא מסודר. איש לא רואה את זה, זה הוא ואלוקיו. הוא אולי גם לא אומר את זה. אבל אין לו שום סיכוי, עד כאן העניין של המידות עכשיו כעניין תורה, אין לו שום סיכוי לקנות תורה, שום סיכוי, כי הוא לא טועה. אין לו סיכוי, זה חבל הזמן, הוא יודע את כל התורה, הרי מדובר שוב, תזכרו, החצי הזה זה כאלה שכבר עברו את המתודות, את החצי הראשון. ועכשיו על זה הוא יכול להתעקע. המתרחק מן הכבוד הוא מי שכבר מגיע לו 100% כבוד התורה. אוי ואבוי אם לא ניתן לו, אנחנו נסבול אם לא יהיה כבוד תורה פה. המגיס ליבו בתלמודו זה מי שבוודאי אנחנו רוצים שיהיה ברור בהוראה, שידע מה הוא אומר, שידע בדיוק מה הוא צריך להגיד. אבל המגיס ליבו לא מאפשר לו לברר את זה עם עצמו. ואז מגיע, כן, חנן. רצית לשאול משהו? מחילה. ואז מגיע השלישי. על המגיס ליבו בתלמודו אני חייב סיפור של שנייה. שרב לאו מביא אותו, זה סיפור כל כך יפה. מספרים על המגיד ממזריץ'. שהלך פעם וראה אחד מהתלמידים הגדולים ביותר. בהמשך נגיד לכם גם מי. לפי הסיפור מסופר מי. ראה את אחד התלמידים המיוחדים ביותר. אצל המגיד ממזריץ', התלמידים זה החברה הקדישה, זה התניה ורבי אלימלך מליז'נסק ולוי יצחוק מברדיצ'ה וכולם. והוא ראה אחד מהמיוחדים שבתלמידים. הולך ככה עם הכובע השמות כזה. כובע שמות זו תנוחה שהיא קצת, קצת שחצנית כזאת, לא, לא, לא יפה להגיד ככה, זה קצת כזה. הביטוי היה שהכובע הולך ככה, כאילו זהו, זורק, איך קוראים לזה? ככה, קצת, זורק ככה, הולך ככה. יודע שעה, זה הכוונה חצי שעה, אז כזה יודע איתה, הולך ככה. ואז המגיד רואה אותו ואומר לו, מה יומי יומי, מה אתה ככה, מה אתה כזה מבסוט? אז התלמיד אומר לו, היי רבי, היום זכיתי ללמוד 6 דפים בנשימה אחת. צחתי 6 דפים ועזרתי על הכל. עכשיו הוא אמר לו את זה באמת כנראה ב... הרב המגיד שמע את זה, אז הוא אמר, איי, איי, איי. אם אחרי 6 דפי גמרא שומטים קצת מהכובע, כמה דפי גמרא צריך כדי לזרוק את הכובע לגמרי? והדברים נכנסו בו כמו סכין. תמיד הזה פרץ בבכי. ואז נצמד למגיד. וזה הרגע שהוא הפך לתלמידו. את הסיפור הזה מספרים על רבי מנדלה מויטבסק, שהקים אחרי זה פה את הקהילה החסידית בטבריה, רבו של התניא. אם אחרי שישה דפים אפשר להוריד חלק, כמה דפים צריך כדי שהכובע ירד לגמרי? את זה מרגיש רק הרבה, רק המגיד. בדרך כלל אדם צריך להרגיש את זה עם עצמו. והמגיס ליבו בתלמודו לא יגיד את זה לאף אחד אחר. אבל לפעמים ההתעצמות בשישה דפים בנשימה אחת היא גם הסכנה ביכולת שלך להיות קניין של התורה. אז לכן זה אחד אחרי השני, המתרחק מן הכבוד והמגיס ליבו בתלמודו, והשלישי זה דבר פלא פלאות, אינו שמח בהוראה. שוב חייבים להגיד שלא מדובר פה על תלמיד שלא ראוי להורות. מי שלא ראוי להורות הוא מורה, יש על זה הרבה מי שברכים. רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה, יש על זה גמר, חבל על הזמן. מה שנקרא, לא רוצים לדעת. מדובר ודאי על מישהו שראוי להורות, ש-48 המתודות אצלו בכיס. אולי גם אחד שכבר מתרחק מן הכבוד וכבר לא מגיס ליבו בתלמודו. אז מה זה אינו שמח בהוראה? רוצים ממנו הוראה, אתה לא שמח? אינו שמח בהוראה פירושו שכשהוא בא להכריע את הדין, הוא רועד. התנועה הדומיננטי אצלו היא לא השמחה, היא היראה. ודאי שאני שמח בעצם המהות הזאת שאנחנו יכולים עכשיו לעסוק בתורה. אבל הרגע של ההוראה, הרגע של ההוראה הוא רגע של יראה אדירה. בהוראה, ברגע ההוראה, בעניין ההוראה, מה שמחה עכשיו? מה אתה קופץ? אתה יודע מה יכול להיות פה עכשיו? אתה יודע מה אתה מעביר עכשיו? אתה יודע מה הפירוש של מה שאתה מעביר עכשיו? אני טוען שאנשים מבינים את המושג הזה שאינו שמח בהוראה, במובן ההלכתי, הוראה, פסק, הלכה. אני חושב שהוראה זה גם במובן של חינוך. גם במובן הפשוט. אין דבר יותר משמח בעולם. מלהתחבר, מלהתקרב, מלאהוב, מלתת, מלהיות עם, מלקרב לתורה, מלחבק, מלאהוב. אבל בתוך כל זה, יש נקודה שבה הדבר הדומיננטי, הוא ודאי התנועה הכללית של שמחה. אבל כמה תנועת היראה הדומיננטית עכשיו בפעולה שלך? היראה שמה תפספס. היראה שאתה עוסק בנשמה. היראה שטעות אחת קטנה יכולה לגעת פה בנפשות. אינו שמח בהוראה. זה לא עסוק בזה בשמחה. כי אם הוא לא עסוק בזה בשמחה, אז כל הדברים הראשונים שהופיעו בהתחלה, כל העניין שהופיע בהתחלה זה שהאדם נמצא בשמחה של תורה, ואוהב את התורה, וחי את התורה. אבל בהוראה, בכוח הזה, שמגיע לו בצדק, לא רק שמגיע לו במובן שמגיע לו, אלא שאנחנו רוצים שיהיה לו אותו, כי הוא נותן את זה, כי זה בדיוק כמו כבוד התורה שתיארנו, וכמו אינו מגיס ליבו בתלמודו שתיארנו, שהוא לא מתכבד בקלונו של מישהו אחר חלילה. ככה בהוראה הזאת, אינו שמח בהוראה. ואז מגיעים הדברים לשלישייה הבאה, ונראה אותם בקיצור. הנושא בעול עם חברו, ומכריעו לכף זכות, ומעמידו על האמת, ומעמידו על השלום. הנושא בעול עם חברו, זו מדרגה נפלאה. אגב, יש פירוש מאוד חשוב של המדרש שמואל שלומד שכל הדברים האלה בסופו של דבר מביאים אחד את השני. כלומר, אם הוא לא מגיס ליבו בתלמודו, מי שלא מגיס ליבו בתלמודו ולא מחזיק מעצמו כיחיד בעולם, ממילא הוא לא שמח בהוראה. כי הוא ירא. כשהוא לא שמח בהוראה, אז הוא לא דן יחידי. אם הוא לא דן יחידי, אז הוא נושא בעול עם חברו. כשהוא נושא בעול עם חברו, אתם רואים איך הוא לומד את זה? זה נפלא. המדרש שמואל, שמואל דיוזידה, צפת. כשהוא נושא בעול עם חברו, אז הוא שומע את חברו באמת, לא כאחד שמגיס ליבו בתלמודו וצריך לסמן וי, שהוא שומע את הדעה השנייה. אז גם אם הוא שומע את חברו אומר הפוך לגמרי, הוא מכריעו לקו זכות. יש ביטוי קבוע בגמרא שמופיע המון פעמים. המהר"ל מזכיר אותו כאן בהסבר המשנה. תרגמה אביי אליבא דרבא. תרגמה שמואל אליבא דרב. מכירים את הביטוי הזה? הביטוי הזה אומר ככה. יש דיון, רב אומר הלכה כזאת, שמואל אומר הלכה כזאת. מסביר את העניין של שיטת רב, שמואל, על קושייה ששאלו על רב. אתם יודעים מה התרגיל הזה? התרגיל הזה זה מכריע לכף זכות. התרגיל הזה זה לצאת עכשיו מהמקום שלי, ולהיכנס למקום שלך, ולנתח את הסברה הזאת מהמקום שלך. ואז לחזור ולדון בזה מהמקום שלי. ואני טוען שכל מה שנכון להלכה, עוד יותר נכון לקשר, לחינוך. יש סיפור מדהים, זה כבר שעת סיפור, אז יש סיפור גוואלד. מספרים על אחד מגדולי האדמו"רים, נדמה לי של חב"ד, אחד מראשוני האדמו"רים, שמי שרוצה לראות את הסיפור הזה בפנים, הוא מובא למי שמכיר את סיפורי החסידים של הרב זווין על התורה. הוא מובא בפרשת צו, ויקרא בפרשת צו, על הפסוק, ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. ועוד מעט תבינו למה. הסיפור מספר את הסיפור הבא, היה אחד מהאדמו"רים שהייתה לו הנהגה, על הנהגה של רבס לא שואלים, אבל הייתה לו הנהגה משונה קצת. ההנהגה שלו הייתה שהיה לו שעה ביום, שעה תמימה, 60 minutes, מדויק, שבאותה שעה איש לא יכול להיכנס אליו. איש לא יכול לעבור לידו, איש לא יכול להיכנס אליו, הדלת סגורה, תפקידו של המשמש בקודש זה לעמוד בכניסה ולדאוג שאין אף אחד שמתקרב, ויש לו עוד תפקיד. בסוף השעה, הדלת נפתחת ככה טיפ-טיפה, זה סיפור מעניין, היא נפתחת טיפה, הרבי מקבל, השמש מכניס לרבי בגדים חדשים. בגדים חדשים, מלמעלה עד את כל הבגדים חדשים, והוא מחכה שתי דקות, הדלת נפתחת, והוא לוקח את השקית עם הבגדים הישנים. יום, יום, שעה. טוב. הסיפור מספר שפעם אחת, מגיע יהודי שהיה קצת חשוב בעיני עצמו כנראה לפחות, והוא כבר פה, וזה משהו מאוד מאוד דחוף, וזה אמנם ה-60 דקות האלה, ועוברי יש עוד כמה דקות, אבל זה דחוף, כנראה באמת, זה משהו שנפשות, משהו דחוף. והוא אומר, נו, קדימה, כבר זמן ארוך, ואתם יודעים שהשגרה זה שגרה. ואז היהודי הזה, שגם הוא היה חסיד חשוב, אומר לשמש, מה... לא כפיר אלה גמרי, אבל כל המנהגים, בסדר, נו, אז 5 דקות פחות, 5 דקות, בסדר. והשם יש גם, כנראה כבר מתחיל לגמגם קצת. פונקט, כשהשם יש זורק, אני יודע מה, הרבי נוהג כך, הרבי נוהג, בום, הדלת נפתחת. הוא חשב שהוא הופך לגל של עצמות, הדלת נפתחת, והנועל הרגיל. היד של הרבי יוצאת, הוא מכניס לו את ה... הבגדים החדשים, 2 דקות אחרי זה הדלת נפתחת, שקית, הבגדים הישנים, והרבי מקבל את היהודי שחיכה בחוץ, שום דבר. תא שבת הייתה פרשת צו, ובהתוועדות יושבים ביחד. והרבי מספר שהוא החליט פעם אחת להסביר מה הוא עושה בשעה הזאת. נו נו, השמש חושב שזה סופו, כי כנראה הוא הרגיש שהם מדברים כבר. ואז הוא אומר, אני אגיד לכם מה קורה בשעה הזאת. בשעה הזאת שאני יושב שם, העולם אמר שהוא עוסק אז בקבלה, והוא אז עוסק בספירות, תפילות גדולות, הוא מתבודד, את כל השמועות שיש בעולם. ואז הוא אמר, אני עושה דבר הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים. אחרי כל היממה הארוכה, בשעה הזאת נכנסים אליי תמיד 25 יהודים. שומעים חשבו מלאכים. נכנס אליי רובן, עם הסיפור של הפרנסה שהתמוטטה לו. ונכנסת אליי אשתו של שמעון עם הילדה שנפלה. ונכנס אליי ההוא עם הכאבים, והוא עם הפצעים. והוא עם היצרים האלה, והוא עם הנפילות האלה. וכך נכנסים אליי כל ה-25. ואני צריך עכשיו לעזור להם. אני יושב ורוצה לעזור לברלה. איך עוזרים לו? בשביל לעזור לו, אני צריך להיות במקום שלו. איך אני יכול לעזור לו בלי להיכנס למקום שלו? אז אני יוצא מהמקום שלי, ונכנס לתוך המקום שלו. ואז אני בתוכו. ואז אני ממש 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 עם ברלה. אבל בשביל לעזור לו אני צריך לצאת ממנו. איך אני אעזור לו אם אני אהיה בתוכו? אז אני צריך לצאת מברלה, עם ברלה, ולחזור אל המקום שלי, ורק אז אני יכול לעזור. תנסו אתם, הוא אומר, 50 פעם בשעה להתפשט ולהתלבש, ותגידו לי אם אתם מזיעים או לא. זהו שכתוב, הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. ומי מה פירוש המושג הזה של אינו שמח בהוראה, ואחרי אינו שמח בהוראה מיד בא הנושא בעול עם חברו. הנושא בעול עם חברו זה ממש זה. יש עליך עול. העולם מבין הנושא בעול עם חברו אוטומטית בשני דברים גדולים. הנושא בעול עם חברו לא נותן לחברו להתמוטט. הוא נושא בעול עם חברו, וזה אמת גדולה. יש הנושא בעול עם חברו במובן של ההלכה, של הפסיקה, גם זו אמת גדולה. כיוון שאני מבין את המשנה הזו גם למושג של הוראה, של קשר. אז הנושא בעול עם חברו זה בדיוק הסיפור הזה. זה היכולת לצאת, לשאת את העול עם חברי, לצאת מחברי, לחזור אליי, ועכשיו לתת לו את מה שאפשר. אתם יודעים מה קורה לנושא בעול עם חברו? אחרי שהוא נושא בעול עם חברו, אם הוא לא שמח בהוראה, והוא נושא בעול עם חברו, אתם יודעים מה קורה לו אחר כך? אחר כך הוא מכריעו לכף זכות. זה פלא פלאות. בשביל מה ברלה בא לספר לי את הסיפור הזה? כי לברלה קשה להכריע את עצמו לכף זכות. אולי כי הוא לא מספיק אהוב על עצמו, כמו שפתחנו את הכל. הוא רוצה שאני אכריע אותו לכף זכות. נו, שישלח לי אס-אמס, ואני אכתוב לו שהוא מותק. אבל זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה שאני אכנס בו. אתם מכירים את הביטוי אכנס בו? מכירים את הביטוי אכנס בו? אחרי שקראתי את הסיפור הזה, הבנתי שזה הפשט של אכנס בו. כנס בו! אתה לא יודע איך תכנס בו. עד הסוף תכנס בו. ואז תצא ממנו, ואז תכריעו לכף זכות. ואז אתם יודעים מה הרבי יכול לעשות? להעמידו על האמת, ולהעמידו על השלום. אז הוא יכול את הכל. אם הוא ישלח לו תמונה והוא יכתוב לו, אתה מותק פוצ'י מוצ'י, אז אולי הוא מעמידו על איזה שלום, אני יודע מה, איזה קשקוש, זה, על כאילו. אם הוא, תודה רבה. אם הוא ייכנס בו, אז הוא יכול להעמידו על האמת, בהחלט, הוא יכול להעמידו על האמת, עד הסוף, מה זה להעמידו על האמת? מה שנקרא להשכיבו על האמת. מה זה להעמידו על האמת? לגמרי להעמידו על האמת. ונתן אומר, כתוב במדרש, שכשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, התחלקו המלאכים. קיטין קיטין, קט אמת אומרת אל ייברא. צדקה אומרת ייברא. אומר רבי נתן בשם רבינו, כל בוקר, כשיהודי קם, הקט הזאת של האמת אומרת אל ייברא. כל בוקר. עזב אתה, שקרן אתה, עזוב, כבר אתמול ראיתי מה אתה עזב. יש קט שאומרת אל ייברא. אומרים חז"ל, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת והשליחה ארצה. שנאמר, אמת משמיים השליך. באו מלאכי השרת ואמרו לו, ריבונו של עולם, אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ואתה משליך ארצה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרים אותה מהארץ שנאמר אמת מארץ תצמח. של רבי נתן, מה זה? אומר רבי נתן, יש שני אמת. יש אמת אובייקטיבית, אתם מכירים את האמת האובייקטיבית? אגב, בלי לשים לב, עשיתי שני אגרופים. זה האמת האובייקטיבית. זה שני אגרופים, אחד מפה, אחד מפה, וזה אמת אובייקטיבית. ואמת אובייקטיבית. והיא כוללת בדרך כלל, ואת ערוות אביהם ראו והוא. זה גם מאוד מהנה את בעל האמת הזאת. זה אמת שרוצה שלא תחיה. זה אמת שאומרת אל יברא. אתם יודעים מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח את האמת הזאת, רבי נתן, וזורק אותה לארץ. לכי תכירי קצת את המציאות, תכירי קצת. לכי, בבוץ, קצת בשלוליות. והיא נחנקת, לא הייתי פה אף פעם, מסריח פה. אומרים המלאכים, נחנקת, מסריח לה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מספיק, מסריח כך, מספיק? עכשיו אפשר להוציא אותך. אמת מלוכלכת כזאת, זה טוב. אמת שמכירה את המציאות. זה פלא פלאות. לעניות דעתי, זה המשנה. המשנה באה ואומרת, פשוט, המשנה מגדירה, אחרי אהוב אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות, אומרת המשנה, מתרחק מן הכבוד. אין לו אגו. ולא מגיס ליבו בתלמודו, לא רק משחק אותה מתרחק מן הכבוד, כי הוא כבר לא צריך כבוד מהזולת, כי זה משעמם אותו, אלא גם באמת בעיני עצמו זה לא כך. ובאמת אינו שמח בהוראה, כי כשהוא נפגש עכשיו עם היהודי הזה, עם ברלה של הסיפור, יש לו שמחה אדירה שהוא זכה לזה, אבל עכשיו הוא מזיע, הוא ירא, נראה אתכם מתפשטים ומתפשטים 50 פעם. הוא רועד. ואז יש לו כוח לשאת בעול עם חברו, ממש כפשוטו מה שאמרנו, לשאת בעול עם חברו, להתפשט, להיכנס בתוכו, לצאת ולשאת בעול עם חברו. ואז הוא יכול להכריעו לקף זכות. ואז הוא יכול להעמיד אותו גם על האמת וגם על השלום. עד כאן החלק שלנו, בשבוע הבא בעזרת השם נסיים את המשנה.